משנים את החוקים, קידום נושאים בסדר היום הפרלמנטרי. הפודקאסט שייתן לכם הצצה אל מאחורי הקלעים של שינוי חברתי ויאפשר לכם ללמוד איך עושים שינוי חברתי וציבורי תוך עבודה נכונה עם הכנסת והממשלה. אני זוהר לוי ואני יועצת לרגולציה וקשרי ממשל. שלום, היום אני כאן עם אישה יקרה, הדר אלוני. הדר הייתה בעברה יועצת תקשורת של יאיר לפיד, בקרוב ראש הממשלה הבא, אסף זמיר, איציק שמולי ויוחנן פלסנר, ובימים אלה יש לה משרד משלה, והיא יועצת אסטרטגית לתקשורת ללקוחות מובילים במשק. היי הדר.
היי, מה נשמע זוהר?
שלומי מצוין, אני שמחה שאת כאן איתנו היום. כבר הרבה זמן שאני רוצה מאוד לקיים איתך שיחה, ובכלל על החשיבות של עבודה נכונה עם התקשורת כמחוללת שינויים וקידום לסדר יום ציבורי בזירה הלאומית, ועל היחסים הסימביוזיים שמתנהלים בין תקשורת לזירה הלאומית, ואני ממש שמחה שאת נמצאת איתנו.
תודה שהזמנת אותי.
ונוכל ככה קצת לדבר ולספר למאזינות ולמאזינים שלנו על עבודה נכונה עם התקשורת, על החשיבות של העבודה עם תקשורת ויצירת קשרים עם עיתונאים ועיתונאיות, ואיך באמצעותה אנחנו משפיעים על הסדר יום. וזכות גדולה, כי יש לך שני כובעים, למעשה כובע נושן יותר, באמת של מישהי שהכירה ומכירה את הזירה הפרלמנטרית והמיניסטריאלית מבפנים.
נכון.
ככה, כי ליווית מאוד מקרוב את חברי כנסת בתפקידים שונים לאורך השנים שעבדת בכנסת. וגם היום את למעשה משתמשת בידע שלך וביכולות שלך ומלווה לקוחות כדי לעזור להם להשיג הישגים משמעותיים. אז יאללה, בואי נצלול פנימה.
אני רק אגיד שאני מלווה גם ארגונים מהחברה האזרחית, וזה לא סוד שבחברה האזרחית יש יותר קושי לקחת אנשי מקצוע שעולים יותר כסף בגלל שהם יקרים מדי. אנחנו במצב שעמותות וארגונים, אני מניחה שזה לא סוד, לא גלוי. יש תקציבים מסוימים להובלת מאבקים, ולכן אני חושבת שכל אחד, אם הוא יוכל לקחת מזה משהו כדי לקדם מדיניות, אני את שלי עשיתי. אז בואי נצלול.
מהמם. אז בואי נתחיל בהתחלה. למה בכלל צריך תקשורת? איך בכלל תקשורת קשורה לשינוי מדיניות? אנחנו הרי שינוי מדיניות מתבצע בתוך ועדות הכנסת, הצבעות של חברי כנסת, מליאה, שרים קובעים מדיניות. מה התפקיד של התקשורת בסיפור הזה?
אז אני אחלק את זה לשניים. דבר ראשון, התקשורת, אני לא, כל מי שמגיע לכנסת רואה את הכתבים ואת ערוצי התקשורת מסתובבים בין המסדרונות. כמונו, הם בודקים איזה ועדות מעניינות יש, איזה דיונים מעניינים יש, וכל מהדורה שפותחים היום היא החלק הראשון בדרך כלל, ואם לא אז השני, עוסק בפוליטיקה. זה משהו שגם אנחנו, הדבר הראשון שמדברים עליו בשולחן השישי, אחרי הקידוש בדרך כלל. זה נושא שמעניין את התקשורת, בגלל שהוא משפיע על החיים של כולם בסופו של דבר, והתקשורת היא חלק מזה. דבר נוסף, אנחנו עובדים מול נבחרי ציבור. מה זה אומר נבחרי ציבור? הם נבחרים על ידי הציבור, ולכן הם צריכים שהציבור ידע מה הם עושים. אם זה בפריימריז, אם זה ברשימות שנקבעות, אתה יודע, צריך לייצר מוכרות ציבורית, ו כשמקדמים אג'נדות שקשורות לנושאים שלהם, אז זה עוזר להם להסביר לציבור מה הם מביאים לשולחן, מה הם מקדמים בשבילו. ולכן התקשורת היא בעצם דו-סדדית.
זה נכון מאוד. אני ככה מצטרפת ומחזקת את דברייך. במובן הזה גם אני אגיד את זה בצורה מעט יותר בוטה. בחירת הנושא שהם ייקחו להוביל תהיה מותנית אם הם יכולים לקבל תקשורת על הנושא או לא יכולים לקבל תקשורת על הנושא. כי בעצם ההרגשה בהרבה מקרים זה שאם אתה לא יכול לספר לציבור באמצעות התקשורת מה עשית, אז זה למעשה לשם שמיים, והרבה מהח"כים לא הגיעו לכנסת לשם שמיים, רוצים להמשיך לתחזק את מקומם ומעמדם הציבורי והפוליטי. וגם למעשה, דר, לא דיברנו, לא הזכרת את המקום הזה שהתקשורת גם משפיעה על הסדר יום, כי כשעולה ידיעה משמעותית או כתבת תחקיר אצלנו בבית ב-9 בערב, אז אנחנו בדרך כלל רואים אחר כך את הנושאים האלה מגיעים לתוך הזירה הפוליטית.
נכון, אבל בואי רגע נסביר למי שככה לא בתוך העניינים. מה זה אומר שהוא רואה לפעמים ידיעה בעיתון על מאבק מסוים, או ראיונות עם שורה של, ניקח מעובדים סוציאליים במאבק שלהם, ועד רופאים ועד מתמחים, ולמחרת יש דיון בכנסת, או למחרת מוגשת הצעת חוק, או בישיבת הממשלה מעלים לדיון את נושא המתמחים. זה לא תמיד שזה הופיע במקרה. זאת אומרת, זה לא שהעיתון, הכתבים באו ואמרו, זה נושא שאני רואה שהוא חם. מישהו עבד בזה. מישהו מאחורי הקלעים נתן להם
את... בואי נגיד את האמת, זה לעולם לא מופיע במקרה.
לא, יש מקרים, הם פחותים, אבל יש מקרים של סיפורים שמופיעים, לא במקרה, אלא שכתב הגיע אליו ממקור שהוא לא ארגון או חברה או עמותה, אלא באמת מאנשים פרטיים. יש לי אחד כזה היום דרך אגב. ואז זה באמת תופס תאוצה, אבל לרוב זה באמת מהלך אסטרטגי מתוכנן, שרוצים לשנות מדיניות, או להעביר חקיקה, או להעלות נושא לסדר יום ציבורי, 1001 סיבות שמשתמשים בתקשורת. ולכן כשמופיע הדבר הזה, ולמחרת אנחנו רואים שהיה דיון מהיר, ומקבלים פולו-אפ בעיתון על הדיון המהיר שהיה בעקבות החשיפה של, אני לא רוצה לציין גופי תקשורת, אבל של עיתון הגדול במדינה, אז זה מהלך מתוכנן. ולכן כשאתה הולך לשנות מדיניות, התקשורת חייבת להיות בשולחן התכנון שלך, של האסטרטגיה שלך, של התוכנית הפעולה שלך, כי היכולת לשנות מדיניות בתקשורת היא לדעתי אפסית. עכשיו, תקשורת זה לא רק הרעיון הזה בטלוויזיה או הכתבה הזאת בעיתון. אנחנו גם בעידן הרשתות, הטוויטר הפך לזירה משפיעה בטירוף על קבלת החלטות. אני יכולה לספר לך, אני לא אחשוף את הצדדים, אבל אני פתרתי, הבאתי שני צדדים לשולחן המסע ומתן, חברה מאוד מאוד גדולה במשק וארגון אזרחי, מציוץ.
מדהים.
אוקיי? אז הטוויטר הוא זירה מאוד מאוד חשובה בהובלת מאבקים, כי מי שנמצא שם זה גם הברנז'ה של העיתונאים, שמבחינתם זה כאילו זירת הבית שלהם, זה הדבר הראשון שהם פותחים ומסתכלים עליו. לצערי זה גם משפיע על סדר היום הציבורי, כי אני לא חושבת שבאמת מה שקורה בטוויטר זה מה שקורה בעולם אמיתי, אבל אין מה לעשות, כאילו זה הכלי המשחק ועם זה צריך לשחק. וגם הפוליטיקאים נמצאים שם, ומשנה המדיניות והפקידים והמנכלים וכל מי שרלוונטי לזירה הציבורית.
אני רוצה לשתף ולספר שלאורך השנים הרבות שאני עובדת מול הזירה הלאומית ולקוחות שאני מלווה וליוויתי, אז תמיד סביב השולחן, כמו שככה נמצא מנהל הארגון או החברה ונמצא לוביסט או לוביסטית, ככה גם תמיד יש איש תקשורת, כי מניסיון רב, אני מניחה שגם את יכולה להעיד על זה, אי אפשר לקדם קמפיין או מאבק או קידום נושא לסדר יום פרלמנטרי, רק בעבודת לובינג טובה ככל שהיא תהיה, תמיד אנחנו נצטרך את הגב התקשורתי, וכנה לפוך, גם אי אפשר לקדם משהו רק בזכות תקשורת, כי בסופו של דבר נדרש
המעשה
ובדיוק העבודה בפנים.
אני אגיד על זה שני דברים. דבר ראשון, יוצא לי קודם שני דברים, אפילו יש גם שלושה, אבל דבר ראשון זה שהתקשורת היא לא המטרה. מי האמצעי?
היא אמצעי.
וחשוב לזכור את זה, כי לפעמים יש איזה בלבול, את יודעת, הרבה אנשים, רוב האנשים שאני לפעמים נתקלת בעבודה משותפת איתם, מעולם לא עבדו עם תקשורת, להתקשר לכתב נראה להם דבר נורא נורא מפחיד, להציע להם כאילו רעיונות, להסב את תשומת ליבם לתופעות שיש, חברתיות או כלכליות, זה נורא מלחיץ. כי כאילו אנחנו רואים אותם אחר כך בטלוויזיה, או שומעים אותם ברדיו, והם סוג של היום, אתה יודע, את התקשורת הם סלבס, כאילו אין איך להסתכל על זה. אבל כשאתה מגדיר שזה לא המטרה אלא האמצעי, כי נורא קל להתאהב בעוד רעיון ועוד רעיון ועוד רעיון, ואז בסוף לא השגת את מה שרצית, כי או שדיברת יותר מדי, או שאנשים קלטו שאתה עושה את זה בשביל לייצר לעצמך מוכרות ציבורית, ולא באמת בשביל שהארגון שלך יצליח להוביל מדיניות, וגם פה צריך מידתיות. אז זה דבר ראשון שמתייחסים לתקשורת כשיוצאים לקמפיין. דבר שני, לפעמים מה זה לפעמים? תמיד החברי כנסת והשרים, הם אפילו אומרים את זה. אנחנו צריכים לחץ ציבורי. אני לא יכול להעלות את זה לשולחן, בלי שזה יהיה בסדר יום התקשורתי.
מבקשים, בצורה מאוד ברורה.
מבקשים בצורה ברורה.
אנא מכם, תדאגו שזה יופיע בתקשורת.
עכשיו, תקשורת, שוב, המילה תקשורת, תמיד אנשים אומרים, תקשורת זה ערוץ טלוויזיה, או רדיו, או עיתון תקשורת, זה גם רשתות חברתיות. לפעמים אנשים רוצים שזה יהיה רעש ציבורי דרך רשתות חברתיות. הרבה מהתקשורת, וזה טיפ לכל הארגונים והעמותות שחושבים שבסוף הם צריכים איזה להביא רק מישהו שככה ידחוף אותם לרעיונות. לא, לפעמים גם הרשתות זה מספיק, והרבה מהמידע שהעיתונאים שואבים בשביל אחר כך להעלות את הסדר יום הציבורי בתקשורת, זה דרך הרשתות דווקא.
חד משמעי. היום התקשורת המסורתית למעשה עושה פולו-אפ על, על דברים שמתחילים ונולדים ברשתות
אנחנו
החברתיות.
אנחנו גם בקשב, בזמן קשב מינימלי. יש המון המון רעש. וכשעושים תקשורת כדי להוביל מאבק, צריך להיות מאוד מדויקים גם על המסר, וגם על הדרישה. את יודעת, באים על הרבה ארגונים, מה אתם רוצים? זכויות לבעלי חיים. אוקיי. אבל כאילו, צריך מאוד להיות מדויקים מה הדבר הזה שאתה דורש, אתה יוצא לקמפיין. מה הדבר שאתה מבקש? מה? איזה חוק מסוים? תקציב מסוים? בעל חיים מסוים? סתם לקחתי את זה כדוגמה. כי התקשורת לא יכולה להכיל עכשיו נושא נורא מורכב, שצריך עכשיו ללכת ולעשות עליו טיפול 10,000 בשביל להבין למה אני מתכוון. הם צריכים את זה לעוס. בכפית, בשביל ש... בגלל, שוב, לא בגללה, בגלל מהירות המידע. הם צריכים גם כאילו להיות בטוויטר, גם הרשתות, גם כאילו לעקוב אחרי כל הדברים. אנחנו צריכים לעזור להם בשביל שהם יוכלו לקדם את הנושאים שלנו.
את יודעת שאני, את מדברת ואני מרגישה שאנחנו ממש חיות בזירות מגבילות, וגם מאוד מאוד דומות, במובן הזה שחברה אזרחית גם יש לה חשש מעבודה ישירה מול קובעי מדיניות בכנסת ובממשלה, בדיוק כמו שיש את החשש בעבודה ישירה עם אנשי התקשורת, ואנחנו למעשה פה, מבחינתי לפחות, נמצאות פה באמת כדי לפורר את החששות האלה ולגרום לכולם להבין שבסוף גם כולם בני אדם, ואם אנחנו יודעים ויודעות לפנות בצורה נכונה ובצורה עניינית ולהגיע
ולמי.
עם... ולמי. ולפנות גם עם מסר בהיר ומתומצת ולא לבוא ולספר סיפורים ארוכים ומייגים שאנחנו ככה מאבדות מהר מאוד את הקשב של מי שמולנו, אז ככל הנראה אנחנו נצליח לקדם את, את המטרה שלנו.
אני אגיד לך איפה עוד ההשקה בינינו. כשאת מגישה מסמך מדיניות ומקבל החלטות והוא לא כתוב בצורה תקשורתית, לתקשורת יהיה מאוד קשה אחר כך להציג אותו לכתבים או לתקשורת. אז כשעושים, לא הכל, דרך, לא כל מסמך מדיניות צריך להגיע לתקשורת, אבל כשהולכים, אני בכוונה יורד רגע לרזולוציות קטנות, ואולי כאילו זה ייתן איזה שהם טיפים, אבל כשהולכים לקובע מדיניות ואנחנו מגישים מכתבים, לפעמים כותבים מכתבים כדי להוציא אותם לתקשורת, בוא נשים את זה על השולחן, בסדר? לפעמים ארגונים כותבים מכתבים כדי שהמכתב יהיה בתקשורת, כדי להוביל סדר יום ציבורי. הוא צריך להיות מנוסח בצורה תקשורתית, זה מקום שחייב להיות בו איש תקשורת. מסכימה איתי?
בוודאי שאני מסכימה איתך. אני רוצה, בואי נעשה כזה, נגלגל ביחד מחשבות למתי אנחנו משתמשות בתקשורת, כדי לקדם מדיניות ציבורית. אני אתחיל, יש לי נגיד מחשבה ראשונה, כשאנחנו רוצים לקדם דיון בכנסת, כשאנחנו רוצים להביא נושא לסדר יום פרלמנטרי, במקרים רבים אנחנו נבקש מ... איש תקשורת לכתוב כתבה בנושא כזה או אחר, או שלפעמים גם, שלא עלינו גם, אני רוצה להגיד טרגדיות שמתוקשרות היטב, אם זה תביעת ילדים ושכחת ילדים ברכב, אני זוכרת גם בזנות עם...
תאונות דרכים לצערנו, יש
תאונות דרכים, אלימות במשפחה.
אני רק אחדד את זה, כי את לא עובדת עם התקשורת, וזה משהו שכאילו צריך לחדד אותו, אנחנו לא אומרים לכתבים... לכתוב כתבה, אנחנו מציעים להם.
אנחנו מבקשים, את צודקת, זו טרמינולוגיה חשובה גם בעולמי.
אנחנו מציעים להם וגם אומרים להם למה זה חשוב, כאילו למה זה חשוב. כי בסוף יש להם דיגניטי עיתונאי ויש אותו.
הערה מצוינת ואני מקבלת אותה וזה נכון לגבי כל הזירות שאנחנו עובדים בהם. אף אחד לא חייב, לא נשום דבר. אבל אנחנו, חלק מהמטרה שלנו בחשיבה זה לזהות את האינטרסים וגם לדעת להבין למה זה יכול לעניין גוף תקשורת כזה או אחר. או עיתונאי ספציפי כזה או אחר.
למשל, אני אתייך דוגמה, למשל כשעולה תקציב, שמתחילים הדיונים על תקציב המדינה, זו תקופה שבה רואים המון המון תקשורת סביב נושאים שדורשים תקציבים. פתאום מאבק רופאים, מאבק מתמחים, מאבק עובדים סוציאליים, מאבק המורים עכשיו. אומנם כבר לא יהיה תקציב בממשלה הנוכחית, אבל מאבק המורים וכו', אנחנו לקראת דיוני תקציב, ואפילו דברים שהם יותר קטנים, אנחנו רואים בתקשורת, בגלל שזה הזדמנות לייצר סדר יום, כדי לגרום בסוף לאנשים שיושבים קודם תקציב, להגיד, אוקיי, זה חשוב, זה חשוב לציבור. למה? איך אני יודע? כי אני רואה שזה כאילו בתקשורת מסקרת את זה.
לגמרי. אז אנחנו יוצאות מתוך נקודת הנחה, ואנחנו גם שתינו יודעות שלמעשה חברי כנסת ניזונים מתקשורת בצורה שוטפת ויומיומית.
נכון.
ולכן...
לפעמים יותר מדי, ואני אגיד.
זה גם, נכון. אז אנחנו מזהות את זה בגלל שזה בעצם כלי שהוא מאוד מאוד שימושי עבורם, אז באמת נכון שהלקונות או הנושאים שמטרידים אותנו יהיו חלק מהסדר יום התקשורתי.
נכון.
אז התחלתי ככה קודם, בואי נגלגל את הדוגמאות לטובת המאזינות והמאזינים שלנו, נוכל קצת לפתוח להם את הראש, מתי משתמשים בתקשורת כדי להשפיע על סדר יום פרלמנטרי. אז אני אומרת לדוגמה, באמת...
הדיון המהיר, זו דוגמה המוצרת
בקשה,
של
נתן? בבקשה, כן.
שאילתות?
קל לנו, נגיד גם מילה על דיון מהיר, שזה דיונים שהכנסת מאשרת פעם בשבוע במסגרת ישיבת נשיאות, ובדרך כלל המטרה של הדיונים המהירים זה להביא בדיוק דברים שקרו, קורים בלייב, או
אקטואלים.
אקטואלים בדיוק, ליום-יום שלנו, ושהם ככה צפו דרך התקשורת, ואז אפשר להביא לחברי כנסת, להראות להם, הנה, התפרסמה כתבה, בואו, תראו כמה המצב חמור ותטפלו בנושא, ואז הם ככה באמת ניגשים עם הדבר הזה לקדם דיון מהיר.
כי א', הם מבינים שזה מעניין את הציבור, וב', הם מבינים שהם יקבלו איזה פולו-אפ תקשורתי כנראה, אם זה פורסם באחד המקומות. לעיתונים ולתקשורת בכלל יש רצון להיות החושפים הראשונים, או אלה שזיהו תופעה ראשונה, או עוולה, או כל דבר אחר, ולכן הם בדרך כלל יעשו פולו-אפ גם על הדבר הזה.
אז עכשיו דוגמה משלך.
שאילתות.
שאילתות.
בעיקר אני עובדת עם רשויות מקומיות גם. זה בעיקר רלוונטי שם למאבקים שיש שם, בגלל שבסוף מקבלי החלטות ברשויות המקומיות ניזונים גם מהמקומונים ומהתקשורת המקומית, ולפעמים כאילו השאילתות האלה יכולות כתבת שער גם, או פוסט נורא ויראלי בקרב התושבים. ואז זה משרת בעצם גם את החבר הכנסת שדעת, אני עוד זוכרת את התקופה שלי כשהיה פריימריז, יש עדיין
בחלק מהמפלגות.
בליכוד, כן, בעבודה, כן, יש נשאר.
בליכוד, בעבודה, כן, מרץ.
אז בסוף הם גם כאילו נבחרים באזורים, זאת אומרת, זה היה להם נורא מורה משמעותי. אז שאילתות זה דוגמה, וגם שאילתות כלכליות תמיד זה רלוונטי לעיתונות כלכלית. ובדרך כלל גם, אפשר לעשות לזה פולו-אפ דרך כתבה, כמו שאת אומרת על דיון מהיר, אתה רואה כתבה שיש בה איזשהו צורך בנתונים או בלהגיש, לשאול שר מה קורה עם זה, אפשר לעשות שיתוף פעולה עם הכתב, ולהעלות את זה דרך שאילתה, כי הם מחויבים לענות לשאילתה, אם את רוצה להסביר את ההבדלים, אז נכון לזה.
האמת היא, אני חושבת שזה כלי נהדר, שאני משתמשת בו כל פעם שאני מרגישה ככה קצת תקועה, או שאין לי תשובות ברורות ממשרדי ממשלה, או מגורמים פרלמנטריים כאלה ואחרים. אנחנו קוראים לזה אצלנו בשפה שלנו שאילתה עיתונאית, ורגע אולי נגיד בחצי דקה, שיש שאילתה שהיא כלי פרלמנטרי, שחברי כנסת מגישים יש גם כמה סוגים של שאילתות, לא ניכנס, לא ככה נפרט עכשיו את הכל, אבל באופן עקרוני זה כלי שחבר כנסת יכול לבקש ולקבל אישור מנשיאות הכנסת להשתמש בו, ולמעשה להעביר שאלה לאחד משרי הממשלה, לפי הנושא שהוא מעוניין לקבל עליו מידע, והשר מחויב לענות לו במליאה, על הפודיום. המטרה של בעצם של שאילתות, מי שככה מתעניינת או מתעניין, זה בעצם לקחת נושא ולהעלות אותו בחזרה לסדר יום פרלמנטרי. זה גורם השר מחויב לענות, אז זה גורם לו גם להנחות את הצוות המקצועי שלו לחפש את התשובות. ולמעשה, הרבה פעמים אני אומרת, זה כמו להצליח לקחת, להוציא את הנייר מתחתית הערמה שנמצאת על השולחן ולהעלות אותו למעלה. אז זה באמת כלי שאנחנו משתמשים בו כדי לייצר דינמיקה. אבל
התחלנו לדבר
דווקא על השאילתה העיתונאית.
אני התייחסתי דווקא לזה, שאילתה עיתונאית זה משהו אחר, זה שאתה לא מקבל תשובות. הרבה פעמים זה קורה בהובלת מאבקים כאלה ואחרים, או בשינוי מדיניות, אתה לא מקבל תשובות מה קורה, מה קורה, מה קורה, מה קורה. ואז אתה מעדכן כמה עיתונאים שבדרך כלל אם אתם רוצה אפשר להרחיב על איך רותמים אותם למאבק, ושולח אותם לשאול את השר הרלוונטי או את המשרד הרלוונטי, מה קורה עם מה שאתה מביא.
מה עמדתך לגבי הצעת חוק שעולה לוועדת השרים ביום ראשון? כן, ובאמת הספקטרום הוא רחב, המגוון השאלות שאפשר להפנות.
מה הסאבטקסט? הסאבטקסט זה שהתקשורת על זה, וכדאי שאני...
הסאבטקסט הוא התקשורת על זה. אני גם ככה מרגישה שאם יש דברים שלי יכולים לא לתת עליהם תשובות ברורות, היחסים, וזה את יכולה, אני חושבת, ככה לשפוך יותר אור, היחסים בין אנשי התקשורת, ובמיוחד אלה שגם מסתובבים בתוך הכנסת, לבין השרים וקובעי המדיניות, הם יחסים חמים על פי רוב, ידידותיים, סימביוזיים, אז לשר יש מחויבות גדולה יותר לתת תשובה משמעותית לעיתונאי מאשר לארגון, עסק או יועצת כזה או אחר.
כן.
אז זאת בהחלט דרך מצוינת.
ויש עוד כלים, הממ"מ זה כלי, למרות שזה לוקח הרבה זמן, אבל אם אתה עושה מאבק ארוך טווח, העיתונות, התקשורת, מאוד חשוב לנתונים, כדי להוכיח שיש תופעה, שיש מגמה, שיש משהו שצריך לשנות אותו. ודרך הממ"מ לפעמים אפשר לעשות שיתוף פעולה עם חברי כנסת ולהשיג כל מיני מחקרים, משווים, מה קורה בעולם, נתונים שיכולים לעזור לנו להרים את זה כמשהו שצריך לטפל פה, ואז דרך זה להמשיך את מה שאת כבר עושה ביום יום, שלך לקבוע דיונים, להביא חקיקה, וכו וכו וכו.
נכון. במקרים רבים, אם יש דיון חשוב באחת מוועדות הכנסת בבוקר, הייתי ממליצה תמיד ללקוחות שלי לנסות להצליח לייצר איזושהי כתבה גדולה על הנושא, כמו שאת אומרת, שגם מכילה את המספרים והנתונים. אבל אני רק אשלים הדר את המשפט במובן הזה של כתבה כזאת בבוקר של דיון, אנחנו יודעים בהרבה מקרים שהיא משפיעה והיא מסייעת בהפצת המסר ומטרת הדיון, ויכולה לסייע לדיון ולנוכחים בדיונים לתת את הדעת על מה שנכתב בעיתון.
אז אני אתן פה שני דברים אני מחברת את זה לזה שאני תמיד אומרת לארגונים שאני עובדת איתם. דבר ראשון, ליצור שותפים. שותפים זה לא רק ארגונים שותפים, אלא שותפים זה גם פרזנטורים. כי כשאתה מביא לדיון שוטר שאומר שהמשכורת לא מספיקה לו, או שאתה מביא לדיון יו"ר ארגון השוטרים, סתם לקחתי זה כדוגמה, כן? זה לא איזה משהו שקורה באמת. אז יש הבדל. ולפעמים זה יכול לעזור לך הרבה יותר מהר להניע את המהלך. אני יודעת שזה דורש לסגת אחורה לפעמים, וכאילו לתת את הקרדיט לדבר אחר, אבל אם אנחנו רוצים בסוף להשיג שינוי מדיניות, לפעמים זה הכלי, ששותפים פרזנטורים.
שותפים שהם פרזנטורים, ואני ארחיב את זה ויגיד, סיפורים אישיים. אני חושבת שזה משהו שהוא גם מאוד משמעותי בכנסת, בתפיסת תשומת הלב והקשב של קובעי המדיניות.
כי וגם, זה נוגע בציבור.
וגם תופסת תשומת הלב של התקשורת. כולם אוהבים את הסיפור האישי, ואם הוא קורא הלב, אז הוא בכלל מתקבל ככה באהבה.
אני אוסיף לזה, זה חייב להיות אותנטי.
חייב להיות אותנטי.
זאת אומרת, כל פעם שאנחנו נסים לעשות את זה בהדבקות, אני קוראת לזה, זה פשוט לא עובד. ועוד משהו שרציתי להגיד לגבי השותפים והארגונים, וזה חוזר לטיפ שלי הראשון, שהתקשורת זה לא המטרה אלא האמצעי, זה שבסוף צריך לעשות. כשמובילים מהלך צריך להראות עשייה, לאורך כל הדרך. וזו סבלנות מאוד מאוד גדולה לפעמים, מי כמוך יודעת, לא יודעת כמה זמן לוקח להעביר חוקים, לפעמים בטח בתקופות פוליטיות כאלה. אבל אפשר כל הזמן לעשות סביב זה המון המון פעילות, המון המון אירועים, המון המון דברים שהם כאילו מאבים את העשייה סביב הנושא שאתה מוביל. אבל אתה חייב לעשות, התקשורת לבד לא תחזיק לך את תובלת המדיניות, וזה לפעמים יכול גם להצטייר ציני. כאילו התקשורת, הם מריחים ברגע משהו שהוא לא אמיתי. אז טיפ שחשוב לקחת אותו.
אני חושבת על זה, ככל שאני חושבת יותר, יש יותר ויותר הזדמנויות ומצבים שאנחנו משתמשים בתקשורת פוליטית, אני אגיד בגרשיים, mm-hmm. כדי להצליח להשפיע על סדר יום ציבורי ופרלמנטרי. ובואי נדבר קצת על קמפיינים, כי הרבה פעמים אנחנו מקדמים, בואי ניקח אפילו את מאבק המורות, או המאבק שהעובדות הסוציאליות קימו בקיץ לפני שנתיים.
לפני שנתיים,
כן. תמיד בעצם נדרשת לעשות חשיבה למי רוצים להרים, איזה שר או שרה או חבר כנסת רוצים לחזק אותו. לפעמים מחליטים ללכת על קמפיין שלילי למעשה, ואז ללכת על מה שאנחנו אומרים, כמו ללכת על הראש של מישהו. אז בואי נדבר על זה קצת, זה מעניין ממש.
אוקיי, את רוצה שאני אחשוף סודות מקצועיים? אין בעיה. תראי, קמפיין שלילי זה הדבר שהכי קל לעשות אותו. כמעט כשעות מחפשת ריב, זה תמיד יותר מעניין. הרי תמיד אנחנו רואים את זה בטלוויזיה, עימותים זה הדבר הכי... זה, אבל צריך, איך אני אקרא, נגיד את זה, לקרוא את הזירה הפוליטית כשמחליטים ללכת על הראש של מישהו, בגלל שמערכות יחסים, זה משפט קלישאתי, אבל נורא קל, כאילו נורא קשה לבנות ונורא קל להרוס, ובמשפט אחד לא נכון או בהודעה אחת לבנות לא נכון, אתה יכול להרוס יחסים עם סתם. דוגמה, מישהו שבעוד שנה יהיה שר האוצר, ותחכה עד מחר לתקציבים שרצית על השינוי מדיניות שלך. אז זה מאוד מאוד חשוב למפות את הזירה הפוליטית עם אנשים שמבינים בזה. זאת אומרת, אני לא מצפה שכל עכשיו בן אדם שרוצה להוביל קמפיין יבין בזה, אבל יש מספיק אנשים כדי להתייעץ איתם. ולכן, כאילו, כשיוצאים לקמפיין שלילי, זה צריך לעשות רק באמת שאנחנו
בצורה יודעים. בצורה מחושבת, בדיוק. ולדעת גם מי עומד מולנו. בדיוק. יש, אני יכולה גם להגיד מניסיון, יש שרים אפילו בממשלה הנוכחית.
ולפעמים אפשר לעשות את זה בשביל, דרך אגב. שתקשורת,
כאילו, אני רוצה להגיד שאם עובדים מולם בצורה שלילית, או מפגינים מולם, או דורשים הם ככה באמת מייצרים תקשורת שהיא לא חיובית, הם ברמת נאטמים, ונכנסים נכון. לאותו משחק של דווקא, ואז בעצם לא הוצאנו בזה שום דבר. אז...
אבל אפשר לעשות את זה מתואם. זאת אומרת, ללכת להפגין מחוץ לבית של שרים, ולהגיד להם, תקשיבו, אנחנו, זה נושאים שחשוב לנו שיעלה לדיון, אנחנו באים להפגין, ואנחנו נשמח שתצאו אלינו. וגם להריח את השטח. יכול להיות שהם יגידו, וואי, זה משרת אותי, אני יכול לבוא ולהגיד שאני הולך לקדם את זה, או שזה חשוב לי. כי אנחנו בעידן גם קצת אחר מלפני מה שהיה, לא יודע, עשור אחורה. זאת אומרת, יש יותר רצון להראות שקיפות, ולהראות חיבור לקהל, ולהראות הקשבה. כאילו, ככה אני מעדיפה לפעול. שגם אני עושה קמפיין שלילי, אז אני עושה אותו לפחות כמה שאני יכולה בתיאום, ולפעמים זה גם משרת, כאילו, ימין שמאל, חילונים דתיים, יש מלא קצוות לצערי, חברה ישראלית שיכולות לשרת את האינטרסים אחד של השני ולעשות, ויצא לי לא מעט, לעשות קמפיינים מתואמים, ששירתו את שני הצדדים בסופו של דבר. ומה קרה בסוף? זה עלה לסדר היום הציבורי.
שזו המטרה החשובה. חשבתי על עוד תפקיד מעניין שיש לתקשורת בעולם הפוליטי.
כן, יש מלא תפקידים מעניינים בתקשורת.
נכון, אנחנו בואי נדבר עליהם, כי זה כל הכיף. אבל דווקא יותר מהצד השני, של איך הקובע המדיניות, איך הממשלה והח"כים משתמשים בתקשורת אל מול הציבור, ורציתי שנדבר על מה שאנחנו קוראות לו הדר בלוני ניסוי. ואיך שרים ושרות וראשי ממשלה משתמשים בתקשורת כדי הרבה פעמים רק בשביל לבדוק את הלך הרוח הציבורי ומה המשמעות. בדיוק אגב, גם הצעות חוק הן יכולות להיות לצורך העניין כלי לבלון ניסוי, כדי שמניחים הצעות חוק רק לא באמת בשביל להעביר, רק בשביל לבדוק הלך רוח ציבורי, מתוך מטרה שהם ידובררו באמצעות התקשורת ויגיעו לציבור בבית. אז בואי נדבר על זה, כי זה
לציבור,
גם...
לציבור או לאנשים ספציפיים.
או לקולגות, כן. אבל
אני רק אומר שאנשי מקצוע יודעים לזהות שזה בלון ניסוי. זאת אומרת, איש מקצוע תקשורת, אני מניחה שגם את יודעת לזהות מתי זה בלון ניסוי וגם איך להתייחס אליו. קרה לי מקרה שבוע שעבר, אני לא יכולה לחשוף אותו בגלל שהוא טרי מדי, אבל זה היה בלון ניסוי שאם אני לא הייתי בשולחן, סליחה, אני לא מצטנעת, אז היינו נופלים לבור מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, ניסו לשנות איזשהו קבלת החלטת ממשלה, והוציאו בלון ניסוי באחד מהעיתונים הכלכליים, כדי לבדוק את השטח, כדי לראות איך זה מתקבל לשטח, כדי לעורר ריב בין הצדדים ששייכים להחלטה. וזה משהו שאפשר לזהות אותו די בקלות, כאילו, ואז לבחור איך להתייחס לזה, ושוב, ולא עשיתי תקשורת, כי ידעתי שזה מה שהם רוצים.
כן, ואני חושבת בכלל שהאוזניים שלנו הופכות להיות משופשפות יותר, ככל שאנחנו חיות יותר את העולמות האלה, ולדעת מה אמיתי ומה לא אמיתי, והמון המון גם, אגב, התבטאויות של חברי וחברות כנסת פושים שאנחנו ככה מקבלים בשוטף. אז הרבה פעמים אני כזה אומרת, אוי נו, זה קשקוש, הוא לא באמת מתכוון לזה, הוא רק היה חייב להגיד משהו, נכון. שהוא רק רוצה לבדוק איך זה,
איך זה מתקבל,
איך זה, איך זה נשמע, איך זה מתקבל. כן, לגמרי. אז חשבתי גם שזה מאוד מעניין, כי המון הצעות חוק משתמשים בהם תקשורתית כבלוני ניסוי.
יש לך דוגמה? כי אצלי זה בעיקר החלטות ממשלה שאני מרגישה, שכאילו ועדה בוחנת, צוות מיוחד, ממליץ, כזה. שזה כן. כאילו, שזה פתאום נשמע הזוי כאילו למי שבתוך העניינים. ומספיק מבין בזה. אז...
בואי, אפילו אני חושבת, מעבר לקידום אג'נדות חברתיות ואזרחיות שאנחנו, באמת זו הסיבה שאנחנו מדברות כאן היום, אבל גם בנושאים שהם יותר פוליטיים הרדקור. אני זוכרת אילו פעמים שראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, היה משתמש בהצעות חוק פיקטיביות,
כן.
כדי להלחיץ את השותפים הפרלמנטריים שלו. אגב, בואי, הנה, דוגמה די טריה מהחדשות, אבל הצעת החוק של הנאשם בפלילים היא סוג של...
אבל זה לא בלון ניסוי, זה, ליצירה, זה לקבלת קרדיט ציבורי. ממפלגות מסוימות.
נכון.
ככה אני מנתחת את זה.
האמת היא צודקת, אם אנחנו מדייקות את זה, אז כן.
כאילו אנחנו פה בבחירות, ואז כל דבר הופך ל... כי מי שאלה אותה זה...
נכון, אבל יש, אנחנו... אני כאילו לא... אין לי ממש... קשה לי ממש לשלוף הצעה ספציפית, אבל זה...
ארגונים ששומעים אותנו עמותות, זה משהו שבאמת, כאילו, זה אנשי מקצוע יודעים לזהות את זה, זה אין לי... אני אפילו לא יכולה ללמד את זה, זה ניסיון פשוט. והבנה שכאילו מי שנמצא בתוכו אז יודע מה, איך עושים בלון ניסוי. זה קורה גם תמיד הרבה לפני תקציב.
כן.
מלא.
אדר, אנחנו נמצאות ממש כנראה, כי באמת אי אפשר לדעת. קשה מאוד מאוד להתנבא בימים אלו על מה יהיה ואיך יהיה ומתי יהיה. אני מאוד מאוד נזהרת בשיחות שלי גם עם הלקוחות שלי, שאני מנסה לייצר איזה בהירות או לתת פרספקטיבות לעתיד לבוא. קשה, אבל בהנחה ואנחנו באמת הכנסת ה-24 תתפזר והצעות חוק יעברו ביום שני.
הוא כבר ב-24?
אנחנו כן בכנסת ה-24.
אוקיי,
נכון, שהגשנו ב-18. אז למעשה אנחנו נכנסים לתקופת בחירות, ואני חושבת שגם בתקופת בחירות יש לתקשורת תפקיד דרמטי בנושאים שקשורים בנו, באזרחים ואזרחיות, בסדר יום
לצערי לא מספיק, ואני
ציבורי
כביקורת תקשורת לא מספיק. בתקופת בחירות יש המון שיח במי אמר למי, ואם תשב או לא תשב עם, ואם היא תקים קואליציה, וזה בעיקר. הייתי שמחה שיהיה יותר עיסוק בנושאים האזרחיים, ושאנשים והמועמדים יגידו לנו בדיוק מה הם מבטיחים לכל אחד ואיתנו, אבל כן יש הזדמנויות תקשורתיות לעמותות וארגונים, גם ברמת האירועים ופאנלים שמתקיימים, כאילו כן מתקיימים הדיונים האלה, זאת אומרת, הם קיימים, הם פשוט בעיניי לא מסוכרים מספיק, זה הביקורת שלי, אבל מתקיימים כל הזמן אירועים ופאנלים, גם דרך העיתונות וגם בנפרד, על נושאים שקשורים לעמותות וארגונים, נושאים חברתיים, נושאים כלכליים, גם בתקשורת, שאפשר להעלות לשם את הדברים שחשוב לקדם, וגם אפשר לעשות מיני קמפיינים עכשיו בתקופת בחירות, כדי לגרור כל מיני פוליטיקאים להתבטא בנושאים שחשוב לנו. הם רוצים את זה עכשיו.
בדיוק. בואי נזכיר שאני מזהה לפחות שבתקופת בחירות הקשב של קובעי המדיניות עולה, הקשב כלפי הציבור.
נכון.
למעשה זה, כשהם נבחרים, הם...
לא יודעת באוגוסט כמה עולה, אבל בסדר.
כן, אוגוסט יהיה מאתגר וחגים באמצע, אבל בשורה התחתונה, גם ברגע שמתחילה דינמיקה של בחירות, אנחנו גם רואות בחודש האחרון...
לגמרי, מלא מאבקים.
השרים והשרות, לא, גם כולם עסוקים בלהיות בשטח ובלרצות את הבוחרים שלהם ולהראות מה הם עשו ואיך הם עשו, ומגיעים לסיורים ומתראיינים וכו'. אז למע למעשה הקשב עולה, כי הרצון להיות...
גם הקשב וגם, וגם החשש ממה יגידו עליי. זאת אומרת, אם אני מזמין אותך ואני נסרב לבוא, אז אני יכול, אתה יכול לעשות לי שיימינג, אם אתה מזמין אותי ואתה חשוב לך להשמיע את הקול שלך ואני לא אגיע. את יודעת, אני זוכרת שארגוני הלהט"ב עשו סבב סביב, אני לא זוכרת באיזה מתי הם התחילו עם זה, אבל זה כל הבחירות, בין יושבי ראש המפלגות. ואם אתה מסתכל אחורה, אפילו, כאילו, גם מפלגות הימין ישבו איתם בסוף, כי כאילו להגיד לא, זה ממש מסמן אותך כבר במקום שהוא לא מקובל בחברה הישראלית, אבל זה גם משהו שכאילו הם קצת מרגישים יותר מחויבות לשבת ולשמוע אותך, לא רק לתקשורת דרך אגב. וגם הרבה מהמפלגות מעדכנות את המצע.
נכון.
אז זה השאלה.
אני לא יודעת, אני חייבת להודות שאני לא יודעת עד כמה זה מאוד מאוד משמעותי. אנחנו אומרים בהרבה מקרים, ככל שתהיה נוכח, הנושא שלך יהיה נוכח ביותר מקומות, ככה ייטב לך, אתה תחדיר אותו יותר לתודעה ולסדר היום. בפועל, במבחן המציאות, אני לא, קשה לי להגיד שהמצעים של המפלגות גם בהכרח באים לידי ביטוי בפעילות היומיומית שלהם אחר כך כפרלמנטרים, אבל בהחלט זה כלי שמשתמשים בו כדי להשפיע על מדיניות ציבורית, וזה מדובר בעבודה ישירה מול כל מפלגה, לטובת הכנסת נושא מסוים לתוך המצע של המפלגה. אגב, גם מצעי המפלגות, אם אני חושבת על זה, גם הם כבר לא לוקחים אותם באותה הרצינות כמו שהם היו לוקחים אותם בעבר. אני חושבת, אני נזכרת בבחירות האחרונות, אני חושבת שיש עתיד הייתה, אני מקווה שאני לא טועה, אבל אני ממש ככה בזיכרוני.
לא, גם תקווה חדשה היה להם.
נכון, אבל הם היו המפלגות שלקחו את זה בצורה הכי רצינית. אני פשוט זוכרת שליש עתיד יש מצע מאוד מאוד ענייני, רציני ומקיף.
שזה קצת קטע של הליכוד אין בכלל.
לליכוד, נכון, לא היה, אבל...
אבל מצע זה לא, זה נכון, זה כבר לא זה, אבל זה כן הזדמנות לבוא ולהעלות נושאים, כאילו לבוא ולהגיד, תקשיבו, חשוב לנו שתשמעו מה שיש לנו להגיד, בשביל שתוכלו לפעול, כי הרי כל מי שאת מכירה את עניין מהיום, כשקמה ממשלה, יש לה 100 ימים...
100 ימי חסד.
להניע כמה שיותר תהליכים. וכל המפלגות רוצות לבוא מוכנות ל-100 ימים האלה, כבר עם תוכניות עבודה, עם איזה חוקים חשוב להעביר, אז זה ממש הזדמנות מבחינתי. וגם אם אתם ארגונים שיש להם השפעה פוליטית, או שאתם יכולים להדהד את המסרים של מפלגות מסוימות, אתם לא חייבים דרך אגב להזדהות עם אף אחד, אבל להדהד מסרים לא ברמה פוליטית, אלא ברמה מהותית של הדברים שחשוב לקדם. וזה מראה גם שאתם כאילו מניעים את התהליך שאתם נפגשים איתם. אז אני ממש ממליצה לנצל את התקופת בחירות הזאת כדי לנסות ולקדם את האג'נדה שלכם, לפחות באוזניים כרגע, וגם פרקטית, לא ולהגיד זה מה שצריך לעשות בממשלה הבאה.
מסכימה איתך עם כל מילה. עוד מחשבות, רעיונות לנוכחות תקשורתית, כדי להביע עמדות, כדי לקדם נושאים. ככה אני חושבת לעצמי הדר על מאמרי דעה. מתי אנחנו משתמשים במאמרי דעה?
גם כשאנחנו, תראו, אם אני אקח, אני אשווה את זירת הטוויטר למאמרי הדעה, אז נושאים שהם מורכבים, וצריך להסביר אותם. ואנחנו רוצים שבאמת הם יגיעו לקובעי מדיניות, שהם יבינו מה צריך לשנות. אז זה צריך להיות במאמרי דעה, אבל קמפיינים עכשיו כדי להסב תשומת לב של פוליטיקאי כזה או אחר למשהו, זה צריך להיות בטוויטר. זאת אומרת, זה צריך להיות באמת נושאים מורכבים, וגם זה טוב שיהיה מאמרי דעה, כי מה קורה? לפעמים עורכי התוכניות, הרדיו, הטלוויזיה, שהם מחפשים מרואיינים לאותו יום, בתוכניות היותר כבדות, לא הזה, אז יותר קל לקחת מישהו שאתה כבר יודע מה אומר. אתה יודע מה הוא כתב, וגם להיות סיכוי יותר קל להגיד, לשלוח את זה ולהגיד לו, תסתכל רגע, זה מה שיש לנו להגיד. אז מאמרי דעה זה אחלה, זה פשוט, נשים את זה על השולחן, זה מלא עבודה. כאילו זה לא עכשיו לצייץ משהו.
כן, זה יותר מורכב, דורש עריכה, ספירת מילים.
אצלי זה תמיד חלק מהקמפיין, זה משהו שהוא נותן בעצם את האג'נדה שלך, ואת העמדה שלך בצורה ארוזה, תקשורתית ונכונה, ומגיע אחר כך לקובעי המדיניות.
אדר, אנחנו מתקרבות לסוף ה...
מה, כבר?
כן, זה זמן רץ מהר כשנהנות. יש לך שתי עצות זהב לתת למאזינות, למאזינים שלנו שהיו רוצים, עובדים עם תקשורת או היו רוצים להתחיל לעבוד עם תקשורת כדי להשפיע על סדר יום לאומי?
אני יכולה לאחד.
את יכולה לאחד אפילו, נתנת לך...
קודם כל, שיוצאים לקמפיין, חשוב מאוד לעבוד בשני ערוצים מקבילים, שזה תוכנית והזדמנות. תמיד שתהיה תוכנית עבודה תקשורתית, אם אנחנו מדברים את אנחנו מדברים, מה אנחנו מוצאים, ושהכל יהיה מסודר. ודבר שני זה לאתר הזדמנויות. כל הזמן קורות הזדמנויות, לא חסר. החדשות פה הם 24/7, וצריך לתפוס גל, אני קוראת לזה. כי אז הרבה יותר קל לקדם את האג'נדה. והטיפ השני זה לא לפחד. זאת אומרת, העיתונאים, הם צמאים לזה. כאילו, הם ערכיים כמונו, הם בני אדם, הם רוצים להרגיש שהם משפיעים, הם רוצים להרגיש שהם משנים. כאילו, בואו נדבר איתם פשוט. עכשיו, לא להיות על הווריד, אבל כאילו, כי אז זה יכול לעשות אפקט הפוך, אבל לנסות לייצר את הקשרים האלה. מה זה לייצר את הקשרים? לתת להם אינפורמציות, לשים להם זרקורים. בסוף הם כאילו, כל היום בטירוף. אז לשים את זרקורים על דברים מסוימים שאנחנו רוצים שהם ישימו לב שקורים.
איך אנחנו ניגשות, ככה ממש, אם אנחנו צריכות לתת איזה...
לזקק את זה למה?
כן, איזו הדרכה מינימלית כזאת, צדה לדרך למתחיל בעבודה עם תקשורת.
טיפ שאני נותנת לכל הסטודנטים שלי. יש גוגל. שאתם רוצים כתב שלפנות אליו, תעשו גוגל, תראו אם בכלל מעניין אותו הנושא. יכול להיות שהוא בכלל לא כתב על זה, זה לא רלוונטי אליו. עכשיו, הרבה פעמים אפשר לעשות, סליחה שאני אומרת לרמה שלה באמת, איך עושים את זה? את השם של הנושא וויינט לראות, ואת השם של הנושא ווואלה,
כן, לראות כאילו בדיוק מי כותב על מה, כדי לדעת למי לפנות באיזה נושא.
וגם... שוב, תתייעצו, גם אם אין לכם זה, אבל כאילו, יוצא תקשורת בדרך כלל יודעים כבר מה מעניין את מי, וגם יש אנשים שגם זה תחומים שהם מתעסקים בהם יותר בגלל שזה קשור לעולמות הפנימיים שלהם או למקומות שהם גדלו בהם או בסוף מה שמייצר זה גם הקרבה הפנימית כאילו של בן אדם לנושא. אז ידע שהוא קיים גם בגוגל וגם אפשר לשאול אנשים והם בדרך כלל אנשים אוהבים לעזור ככה אני מרגישה אז תרגישו חופשי.
אז הייתה עצה שתיים.
זה היה עצה, לא, העצה הראשונה הייתה התכנון וההזדמנות, והעצה השנייה הייתה לא, פשוט לא לפחד מזה.
פשוט לא לפחד מזה.
כאילו, אני יודעת שזה עצה כזאת, בסדר, סבבה, שאת אומרת, אני לא מפחד, אבל אני מפחד, אבל תנסו פעם אחת, פעם שנייה, וגם לא להיעלב אם לא עונים לכם, כאילו, הם פשוט עסוקים במאה דברים, והם פשוט אין כנראה את המספר שלכם, אז זה, וגם תמיד אפשר להיעזר בצד שלישי, מישהו שמכיר מישהו. אבל זה לא יבוא מהאוויר, לא ידפקו לכם בדלת ויגידו, איזה נושא מגניב, ראינו ששלחתם נייר מדיניות עכשיו למשרד התחבורה. לא, הם צריכים לדעת שנשלח למשרד התחבורה ומה כתוב בו ולמה הוא כתוב בו ומי יכול להתראיין עליו, ולבנות להם את הסיפור בצורה ממש ממש שלמה.
אני חושבת שלבנות את הסיפור זה דבר חשוב.
לטיפ השלישי.
כן, אז לכי על זה.
לבנות את הסיפור זה אומר, כמו שאמרנו, התקשורת אוהבת שכבר באים אליה מוכנים, בצורה מאוד מאוד ממוקדת. תחשבו, אפילו אנחנו ביום יום, כמה מסרים אנחנו יכולים לקלוט בדקה. אז גם מי יכול להתראיין, מה חדש בסיפור, למה הוא רלוונטי לתקופה הנוכחית, איזה נתונים חדשים יש לכם סביב הדבר הזה, מה העמדות של שרים מסוימים או חברי כנסת מסוימים, האם זה יכול לעבור, האם יש לזה סיכוי, אין לזה סיכוי, דרך אגב, אם אין לזה סיכוי לרוב, אל תתקשור בזה, כי התקשורת לא תסקר עם זה. אם יש סיפור אישי, זה יכול מאוד מאוד לעזור. אם יש סקרים, זה יכול מאוד מאוד לעזור. ופשוט שהכל יהיה ערוץ, שאתם מדברים עם הכתב, בדרך כלל זה בוואטסאפ, גם להגיד מה יש כבר. כאילו, מה זה ולמה זה חשוב. וגם, בואו, לגרום לו להבין שהוא יכול להשפיע על חיים של אנשים. בסוף, מה זה עיתונות? זה גם לחשוף את האמת וגם להשפיע.
ממש ככה. אז וואי, אדר, תודה רבה. אני לא מאמינה שנגמר לנו...
וואי, ממש.
שהזמן ככה באמת רץ לו מאוד מאוד מהר. אני חושבת שיכולנו להמשיך כאן עוד שעות לשבת ולהתקשקש ולהשוות ולחשוב ולהביא דוגמאות. תמשיכי בעבודה החשובה שאת עושה.
תודה
שהזנתם והייתם איתי. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחריי באתר שלי www.zohar.com בפייסבוק שלי, בלינקדין או בטוויטר. תרגישו חופשי לעקוב ולשלוח לי תגובות ושאלות. ביי!